שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. אתם מכירים את זה שאתם צריכים לעשות משהו חשוב? לדוגמה, לכתוב איזה מייל. ולמרות שהדבר הזה חשוב, אתם לא עושים אותו? אתם אומרים לעצמכם, אני אעשה את זה מחר. ואז גם למחרת אתם לא עושים את זה. וככה עובר יום ועוד יום ועוד יום, ואתם עדיין לא עושים את מה שאתם צריכים לעשות. עד שמגיע הרגע הזה, שבו אתם ממש ממש צריכים לעשות את זה. ורק אז אתם מתיישבים ועושים את מה שהייתם צריכים. נשמע לכם מוכר? אני מניחה שאתם מכירים את המצב הזה. כנראה שמשהו כזה כבר קרה לכם. ולדבר הזה, לתופעה הזאת, יש שם. בעברית קוראים לזה דחיינות. באנגלית זה procrastination, וברוסית procrastinация. וזה הולך להיות הנושא של הפרק שלנו היום. מוכנים? בואו נתחיל. נתחיל בוידוי אישי. אני דחיינית. אפילו הייתי אומרת שלפעמים אני דחיינית רצינית. והאמת היא שזה לא משהו חדש. זה משהו שמלווה אותי כל החיים. אני זוכרת כשלמדתי בבית הספר, במיוחד בתיכון, הייתי דוחה לא מעט דברים. לדוגמה, תמיד תמיד הייתי עושה שיעורי בית במתמטיקה ברגע האחרון. ידעתי שזה לא טוב, ושזה לא חכם. ועדיין, כל פעם מחדש, הייתי מסיימת את התרגיל האחרון 2 דקות לפני שהשיעור היה מתחיל. והייתי מבטיחה לעצמי שבפעם הבאה זה לא יהיה ככה. שאני אעשה את שיעורי הבית בבית, בערב, ברוגע. אבל זה לא באמת היה קורה. והעניין הוא שכל פעם איכשהו הייתי מצליחה לעשות את המשימה ולקבל ציונים טובים. לכן ההרגל הזה נשאר איתי והמשיך איתי גם הלאה לאוניברסיטה. באוניברסיטה המצב היה יותר חמור. זאת אומרת, יותר גרוע ויותר רציני. במהלך הסמסטר, כל שבוע, היינו צריכים לכתוב סוג של עבודה על נושא מסוים. כל פעם זה היה נושא אחר. זה לא היה מאוד קל, אבל גם לא מאוד מאוד קשה. בעצם היינו צריכים לקרוא על הנושא, ואז פשוט לכתוב את מה שלמדנו במילים שלנו. ולמרות שזה לא היה מאוד קשה, כל פעם מחדש הייתי כותבת את העבודה בלילה לפני שהיה צריך להגיש אותה. והאמת היא שזה היה גורם לי להרגיש מאוד מאוד רע. הייתי בסטרס כל השבוע, כי ידעתי שאני צריכה לכתוב את העבודה. אבל למרות הסטרס, לא הייתי מתחילה לכתוב. ובמקום לכתוב את העבודה, הייתי עושה כל דבר אחר. הייתי קוראת דברים אחרים, הייתי מנקה את הבית, הייתי רואה סרטונים ביוטיוב, הכל, רק לא לכתוב. וככה זה נמשך 3.5 שנים. ומה המצב עכשיו? האמת, המצב עכשיו הוא טוב יותר, אבל עדיין יש דברים שאני דוחה. ואתם יודעים את מה אני דוחה? אולי זה יישמע לכם מוזר, אבל אני תמיד דוחה את הכתיבה של הפודקאסט. ובעצם גם אני חושבת שזה מוזר. כי אני אוהבת לעשות את הפודקאסט. אני עושה אותו בגלל שאני אוהבת את זה. אני אוהבת לחשוב על רעיונות לפרקים. אני אוהבת לספר סיפורים לאנשים. ואני יודעת שהפודקאסט הזה עוזר להרבה אנשים. ועדיין. כל פעם מחדש אני דוחה את כתיבת הפודקאסט כמה שאפשר. ואתם יודעים מה אני לא אוהבת? אני לא אוהבת שזה ככה. אני לא אוהבת להרגיש שאני לא עושה את הדברים שאני צריכה לעשות. אז חקרתי קצת את הנושא, ואני רוצה לספר לכם מה זה דחיינות, מה גורם לאנשים לדחות דברים חשובים, וגם מה אפשר לעשות כדי להיות קצת פחות דחייני. אוקיי, אז בואו קודם כל נדבר על ההגדרה של דחיינות. מה זה בעצם דחיינות? אז דחיינות היא נטייה של אנשים לדחות משימות חשובות או להימנע מלעשות אותן. ובמקום זאת, לעשות מטלות אחרות, פחות חשובות. ומה גורם לדחיינות? לפי מה שקראתי, לדחיינות יש כל מיני גורמים. היום אני רוצה לדבר על 2 מהם. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא חרדה. חרדה זה מונח בפסיכולוגיה, וזה בעצם מצב של דאגה, סוג של פחד, מצב שבו האדם מאוד לא רגוע. באנגלית קוראים לזה anxiety, וברוסית טריבוגה. אז בעצם הרבה מאוד אנשים דוחים משימות שונות כשהמשימה גורמת להם להרגיש חרדה. כי האמת היא שהמוח שלנו לא אוהב את זה שאנחנו בחרדה. הוא רוצה להגן עלינו. הוא רוצה לגרום לנו להרגיש טוב יותר. אז המוח רואה שאנחנו בחרדה. ואז הוא אומר לנו, אולי לא נעשה את זה עכשיו. הדבר הזה מפחיד אותנו. בוא נעשה משהו אחר. משהו שיגרום לנו להרגיש טוב. ואז זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מרגישים חרדה, אבל אנחנו לא רוצים להרגיש אותה. אז אנחנו הולכים ועושים משהו אחר שגורם לנו להרגיש טוב יותר. כמובן שההסבר שלי הוא קצת פשוט מדי, אבל אני מקווה שבגדול אתם מבינים למה אני מתכוונת. סיבה נוספת לדחיינות בעצם קשורה לחרדה, והיא פרפקציוניזם. אתם יודעים מה זה פרפקציוניזם? זה בעצם עוד מושג בפסיכולוגיה שאומר רצון של בן אדם לעשות משהו באופן מושלם. לעשות משימה מסוימת בצורה מושלמת. אז תחשבו על זה רגע. אם המשימה שאתם צריכים לעשות היא חשובה, אתם כנראה רוצים לעשות אותה טוב. אפילו מאוד טוב. אתם רוצים לעשות אותה מושלם. לדוגמה, תחשבו על סטודנט שצריך לכתוב עבודה. ועוד לפני שהוא אפילו מתחיל לכתוב אותה, הוא חושב, מה אם העבודה שלי לא תהיה טובה מספיק? בעצם, עוד לפני שהסטודנט התחיל לכתוב את העבודה, הוא כבר דואג שהיא לא תהיה מושלמת. אבל מה שמעניין הוא שרוב הסיכויים שמבחינה רציונלית, הסטודנט מבין שזה בעצם שטויות. הוא מבין שמה שחשוב הוא לשבת ולכתוב את העבודה. הוא מבין שאין דבר כזה עבודה מושלמת. ועדיין, במצב כזה, החרדה והפרפקציוניזם יותר חזקים מהרציונליות. ואולי זה בעצם כל העניין בדחיינות. בראש שלנו, אנחנו מבינים שהמשימה שאנחנו צריכים לעשות היא חשובה. אבל הפחד הוא פשוט חזק מדי. כשאנחנו דוחים את המשימה, אנחנו מרגישים טוב כאן ועכשיו. אבל אנחנו בעצם נותנים לפחד לנצח. אז מה יכול לעזור לנו במצב כזה? אם תחפשו באינטרנט את המילה דחיינות, תמצאו עשרות, אם לא מאות, טיפים שונים. אבל אני חושבת שמה שבאמת חשוב הוא לנסות כל מיני דברים ולמצוא את מה שמתאים לכם באופן אישי, וגם מתאים לכל מיני סוגי משימות שאתם צריכים לעשות. אני חושבת שבמהלך השנים ניסיתי הרבה מאוד דברים שונים כדי להילחם בדחיינות. חלק מהדברים עבדו טוב, וחלק פחות טוב. אבל רק כשמנסים כל מיני דברים, מגלים מה מתאים לכם באופן אישי. בכל מקרה, היום אני רוצה לדבר על שלושה דברים שעוזרים לי עם הדחיינות שלי, ואולי יכולים לעזור גם לאנשים אחרים שהם דחיינים. אז הטיפ הראשון שלי הוא לדבר על זה. מסתבר שדחיינות זה דבר יחסית נפוץ. זאת תופעה יחסית נפוצה. לפי מחקרים שונים, בערך 20% מהאנשים בעולם מרגישים שהם דחיינים. בקרב סטודנטים, אגב, המספר הזה הרבה יותר גבוה. לפי מחקרים שונים, לפחות 50% מהסטודנטים דוחים משימות ועבודות אקדמיות. זה בעצם אחוז מאוד גבוה. אז למה לדעתי כדאי לדבר על דחיינות? באופן כללי, אני מאמינה שאחרי שמדברים על משהו, הרבה מאוד פעמים מרגישים טוב יותר. חלק מהפחד בעצם נעלם. הוא הולך, פוף. במצב של דחיינות, באופן ספציפי, כדאי גם לדבר עם מישהו על המשימה שאתם צריכים לעשות. הרבה פעמים, אחרי שתסבירו למישהו אחר מה אתם צריכים לעשות, כולל מה השלבים השונים של המשימה, תרגישו הרבה יותר טוב. ברגע שמדברים על המשימה, ברגע שמשתמשים במילים כדי לתאר את מה שמפחיד אותנו, הרבה פעמים הפחד הופך להיות הרבה יותר חלש. אוקיי, טיפ נוסף. אם זה אפשרי, תחלקו את המשימה הגדולה למשימות קטנות. לדוגמה, לכתוב פרק של הפודקאסט, זאת משימה גדולה. לכתוב עבודה אקדמית, זאת גם משימה גדולה. לעשות שיעורי בית בעברית, גם זאת משימה גדולה. את המשימות הגדולות כדאי מאוד לחלק למשימות קטנות. לדוגמה, לכתוב שתי פסקאות מהפרק, זאת משימה קטנה שאני בטוח יכולה לעשות. לכתוב עמוד מהעבודה האקדמית, זאת גם משימה קטנה. וגם לתרגם שלושה משפטים מאנגלית לעברית. זאת עוד דוגמה של משימה קטנה. אז כדאי לנסות לחלק את המשימה הגדולה לכמה שיותר משימות קטנות ומאוד קונקרטיות. ככה המשימה נראית לנו פחות מפחידה, ואנחנו מרגישים שאנחנו מסוגלים לעשות אותה. והטיפ האחרון הוא שיטת פומודורו. שיטת פומודורו היא בעצם שיטה לניהול זמן. השם של השיטה הזאת מגיע מהמילה האיטלקית פומודורו, שבעברית זה אומר עגבנייה. איך עגבנייה קשורה לניהול זמן? תנו לי לספר לכם. מי שהמציא את השיטה הזאת היה אדם בשם פרנצ'סקו צ'רילו. ולאיש הזה היה טיימר, כזה שבדרך כלל משתמשים בו במטבח. והטיימר הזה היה בצורת עגבנייה. אז צ'רילו היה לוקח את הטיימר, מסובב אותו ככה שימדוד 25 דקות, ומתחיל לעבוד. כשהזמן היה נגמר, הטיימר היה מצלצל, וצ'רילו היה שם טיימר של 5 דקות כדי לעשות הפסקה. אז השיטה היא בעצם להשתמש בטיימר. כל טיימר, פיזי או דיגיטלי, זה באמת לא משנה. 25 דקות עבודה, 5 דקות הפסקה. ואז שוב, 25 דקות עבודה, 5 דקות הפסקה. מה שחשוב הוא שבזמן העבודה אתם מתרכזים רק במשימה שאתם צריכים לעשות. אתם לא עונים לטלפון או להודעות, אתם לא רואים שטויות ביוטיוב, אתם לא עושים שום דבר לא חשוב. ובזמן ההפסקה מומלץ לקום מהכיסא, לשתות כוס מים, ואולי לעשות קצת מתיחות. זאת אומרת, להזיז קצת את הגוף. ואחרי 4 פומודורו, זאת אומרת, 4 פעמים של עבודה, עושים הפסקה גדולה של חצי שעה, כדי לנוח, לאכול משהו, ולעשות דברים אחרים שאתם צריכים. זה אולי נשמע לכם קצת מוזר, אבל זאת אחת השיטות שהכי עוזרות לי לעשות דברים קשים שאני צריכה לעשות. מבחינתי, יש משהו מרגיע בזה שאני יודעת שאני הולכת לעבוד עכשיו רק 25 דקות, ואז תהיה לי הפסקה. וככה, כשאני מתיישבת ומתחילה לעבוד, המשימה שאני צריכה לעשות הרבה פעמים כבר לא נראית לי כל כך מפחידה, ואני לא דוחה אותה למחר. זהו, הגענו לסוף הפרק. אני מאוד אשמח לשמוע את החוויות שלכם בנוגע לדחיינות. האם אתם דחיינים? איזה משימות אתם דוחים? ומה עוזר לכם באופן אישי להתמודד עם דחיינות? וגם, אני בטוחה שחלק מהמאזינים של הפודקאסט הזה הם פסיכולוגים. אז אם אתם רוצים לחלוק איתי ועם המאזינים האחרים טיפים שאתם מכירים נגד דחיינות, אני מזמינה אתכם לכתוב תגובה לפרק הזה. אפשר להשאיר תגובה בספוטיפיי או באתר של הפודקאסט. את הלינקים לכל הדברים האלה אתם תמצאו בתיאור של הפרק. וחוץ מזה, כמו תמיד, אני מזכירה שלפודקאסט הזה יש תמליל, שזו המילה העברית לטרנסקריפט. אם אתם רוצים לשמוע את הפודקאסט וגם לקרוא את כל מה שאני אומרת, אתם יכולים לעשות מנוי בפלטפורמה בשם קופי או בפלטפורמה בשם פטריון. את הלינקים לפלטפורמות האלה תמצאו גם בתיאור של הפרק. וכמובן, תודה רבה לכל האנשים שכבר עשו מנוי. אתם מאוד מאוד עוזרים לי להמשיך ולעשות את הפודקאסט הזה. אז באמת, תודה רבה. ותודה רבה לכם שהאזנתם והאזנתן, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי! פומודורו, פומודורו, פומודורו. איזו מילה נחמדה זאת? פומודורו.